טוב, אנחנו בדף, כן, הגענו לדף קוף למת, קוף מם כבר הגענו, נכון? ולמעשה גלשנו כבר לתחילת קוף מם, אז נראה את הגמרא, קוף למת את עמוד בית הסוף, חולין. כן. כן. נראה עוד פעם את הקטע שמתחיל בקוף למת את עמוד בית. אוף תמה פטור מלשלח. יש לכם את זה? אוף תמה פטור מלשלח בערך 10 שורות אחרונות. המשנה אמרה חולין דף קוף למת את עמוד בית, היום נלמד דף קוף מם, ונגלוש לגף קוף מם א'. ובכן, אוף תמה פטור מלשלח, מנה אני מילי, אמר רבי יצחק דמר קרא, כי יקרא כאן ציפור לפניך. אוף משמע לו בין טהור בין תמה, ציפור, טהור אשכחן דיקרי ציפור, תמה לא אשכחן דיקרי ציפור. כיוון שבפרשת שילוח הקן כתוב, כי יקרא כאן ציפור. אז מבחינה טרמינולוגית, אם כתוב אוף, זה כולל גם אופות טמאים. אם כתוב ציפור, אז זה רק טהורים. אז כיוון שכתוב שילוח הקן, כי יקרא כאן ציפור, אז רק ציפור ולא טמא. משמע שדווקא טהור חייב בשילוח ולא טמא. כן? אומרת הגמרא, תשמע. כן, אז זה מה שכאן באמת, אנחנו רואים ברש"י, אומר רש"י, כן, רש"י כאן אומר, רש"י בשלוש שורות האחרונות, היה וכתיב עוף, ומשמע בין טמא אין טהור, כל עוף טהור תאכלו, וכתיב כל שרץ העוף טמאו לכם, וכתיב תשקצו מן העוף. הוא מביא בראייה שלילית, שאיפה שכתוב אוף זה כולל גם טמא. כן? אומרת הגמרא, באה הגמרא ואומרת, אם כן, הראייה מזה שכתוב ציפור. ועל זה יש כאן צרור של שאלות. הנה, אני אראה לך כמה מקומות בתורה שכתוב ציפור, ולכאורה משמע שהכוונה גם לטמא. אומרת הגמרא, אתה שמע. לגבי עבודה זרה כתוב שאסור לעשות צורות מסוימות, תבנית כל ציפור כנף אשר על הארץ. פסוק זה מדבר גם בציפור טמאה. ודאי התורה אסרה לעשות גם תבנית של ציפור טמאה, והתורה מדברת על ציפור כנף. אז ממילא ציפור זה כולל גם ציפור טמאה. איך אתה אומר שציפור זה רק טהורה? אומרת הגמרא, לא, באמת מה שכתוב ציפור כנף, ציפור מתכוון לטהורה. כנף מדבר על טמאה ועל חגבים. כלומר, המילה כנף היא כוללת את כל בעלי הכנף הטמאים פלוס חגבים, אבל ציפור זה באמת עוף טהור, זה הגמרא דוחה. והתחייה הזאת תחזור על עצמה עכשיו בשרשרת. לא, ציפור, טהור, כנף, זה המילה השנייה שהוא אומר, אסור לך לעשות עבודה זרה, תבנית כל ציפור, כנף, ציפור זה עופות טהורים. כנף, זה החלק השני מדבר על עופות טמאים וחגבים. חגבים זה המין הרבה, זאת אומרת, סוגי הרבה שאוכל, אתה יודע מה זה הרבה. זה נקרא אחד הסוג שנקרא חגבים. יש הרי חגבים שמותרים באכילה, יש חגרים טהורים, יש חגרים טמאים. אז הוא אומר, את זה הוא מכניס בסוג אחר. אומרת הגמרא, תשמע, כן, רציתם לשאול משהו? באה הגמרא ואומרת, כתוב, מדכתיב, דוד המלך אומר ספר תהילים, אנחנו אומרים את זה בפסוקי דזמרה, שכל המציאות מהללת להשם יתברך. כתוב, הללו את השם מן הארץ וכו' וכו', החיה וכל בהימה, רמז וציפור כנף, ודאי שמדברים כאן גם על ציפורים טמאות, כי גם ציפור טמאה מהללת את השם, כמו ש... פרקי שירה, עורב מה הוא אומר וכולי, לא רק ציפורים טהורות. מה אליו? כשכתוב ציפור כנף, ציפור בין טהור בין טמא, וכנף חגבים, אומרת הגמרא, לא, כמו שאמרתי קודם, ציפור, הכוונה רק לציפורים טהורים, טהורות, וכנף זה כולל ציפורים טמאים וחגבים. תשמע, כתוב לגבי אותם פרשת נוח, אותם חיות, בעלי חיים שהגיעו לתיבת נוח, כתוב, כל החיות שבאו לתיבה לנוח, כל ציפור, כל כנף. מה אליו? כדי כמקשינה, כמו ששאלנו קודם, שאם כתוב ציפור, הרי בתיבה של נוח באו חיות לא רק טהורות, גם טמאות. רק לגבי חיות טהורות, אמר לוי שבעה שבעה, אבל לגבי טהורות, שבעה שבעה, טמאות מספיק שניים שניים לקיים את הזרע. אבל כתוב כל ציפור, כל כנף, אז הוא מבין מה זה ציפור. ציפור זה גם טמאים, אומר לא כדי משנינה, עכשיו הוא לא חוזר, הוא אומר ראה לאל. תשמע, שורות אחרונות בעמוד, כתוב לגבי מלחמת גוג ומגוג, ואתה בן אדם אמור לציפור כל כנף. כן, תראו כאן מה שהוא מביא בתורה אור. כן, אומר נפשנו כל אותו. אתה בן אדם, אה?
יאספו בור מסביב, על זבחי השם מדובר לכם זבח גדול, לרבי ישראל, ואחתם בשר שתתם דם.
כן. אז זה...
פרק אחד אחרי חזון העצמות הראשון.
כן. אז זה מה שאומר כאן. אם כן, יפה. נמשיך הלאה. טוב, אז אם כן, הוא אומר, ואתה בן אדם, בקשר למלחמת גוג ומגוג, כתוב, אתה בן אדם, אמור לציפור כל כנף, וכו' וכו', אספו מסביב על זבחי, שאני זובח לכם, ואכלתם בשר שתיתם דם, מה אליו כדי הקשינה? כתוב, כל כנף, אז זה כולל גם טמאות. הוא אומר, לא, שאם כתוב לציפור כל כנף, ציפור זה גם טהור, גם טמא. הרי גם קרא הנביא יחזקאל גם לטמאים, וכנף, חגבים, לא כדי שנינן, שבאמת ציפור זה טהורים, וכנף זה כולל טמאים, עופות טמאים וחגבים. אנחנו עוברים לדף קמ. תשמע, כתוב, הנביא דניאל, במחזה כתוב, בנפוי, ענפים של האילן ידורון ציפורי שמיה, וכידוע, ביצים מקננות לא רק ציפורים טהורים, גם ציפורים טמאים. אז ממילא, אם כתוב שידורון ציפורי שמיה, אז ודאי שמילה ציפורים כוללת גם עופות טמאים. איך אתה אומר שציפור זה טהור? אומרת הגמרא, כאן היא אומרת כבר תירוץ אחר. ציפורי שמיה יקרו, ציפורי סתמה לא יקרו. כלומר, אם כתוב ציפורי שמיה עם תואר, עם נסמך, ציפורי שמיה, זה כולל גם ציפורים טמאות. אני אמרתי שכתוב בתורה ציפורים, בלי תוספת זה טהורות. אבל ברגע שאתה כבר מכניס ציפורי שמיה, ציפורי שיר, זה כבר לא, הכלל הזה לא תופס. רק כאשר מדברים על ציפור בלי תואר נסמך. אומרת הגמרא, תשמע, בוא נשאל עליך על הכלל שמנו יצאנו לדרך, שציפור זה רק תיאורים. כתוב לגבי סימני התארה והתאומה, מה מותר לכל מהציפורים, מה אסור. אנחנו יודעים, רוב הציפורים מותרים באכילה, והטמאים הם מעט. מאיפה אנחנו יודעים? כי התורה מנתה את הטמאים. יש כלל, כשאתה רוצה למנות, אתה הולך בדרך הקלה. כיוון שיש מעט ציפורים טמאות, אז התורה ספרה את הציפורים הטמאות. הסימן שרוב הציפורים הם טהורות. אבל אנחנו לא אוכלים את כל הציפורים הטהורות, כי צריכים גם מסורת של צייד, שהשתמשנו בזה, כמו שדיברנו. כתוב פרשת סימני טהרה וטומאה בבהמות עופות, ופרשת ראה בספר דברים, כל ציפור טהורה תאכלו. מזה שהוא אומר ציפור טהורה, ולא אמר כל ציפור תאכלו. אם אתה טוען שהמילה ציפור היא מדברת על טהורות, אז למה הוא אומר כל ציפור טהורה? המילה נסמכת טהורה היא מיותרת. מכלל דייקה גם ציפור טמאה. אם אם הוא צריך להגיד, היה אומר, כל ציפור לא תאכלו, כל ציפור תאכלו, אז אני יודע שציפור זה תאורה, לא צריך להגיד תאורה. מזה שאמר תאורה, סימן שכשהוא אומר ציפור, זה כולל גם תמיות. בכלל דעיקה תמיה, אומרת הגמרא, לא. בכלל דעיקה, ציפור אחרת אסורה, ואותה לא תאכלו. אבל לא הכוונה לציפור תמיה. באמת מדברים על ציפורים, זה רק תאורות. מה שהוא אמר, כל ציפור תאורה, הכוונה בין הציפורים התאורות. לא הכל מותר לאכול. אפילו שהיא תאורה, אנחנו לא אוכלים אותה. למה? אומרת הגמרא, מה היא? איזה ציפור שהיא תאורה? סתם ציפור היא תאורה. ואתה אומר, התורה מדברת לא על תמיים, רק על תאורים. כן? רק על תאורים. אבל בכל אופן, יש ציפור שהיא תאורה, אנחנו בקוף מ' עמוד א', שורות ראשונות. כן? ומהי הציפור הזאת שאתה אומר שהיא תאורה והיא אסורה? היא טריפה, אם תגיד שזה ציפור תאורה שיש בה סוג אחד מהתרפויות, אז לא צריך לכתוב לימוד כל ציפור תאורה תאכלו, הכוונה לא טריפה, כי בשביל ללמד את זה באדיקטיב, כתוב נבלה וטרפה לא יאכל, אז ממילא לא צריך לכתוב פסוק כל ציפור תאורה תאכלו, לומר שמדברים כאן תאורה, ציפור זה תאורה, ויש ציפור תאורה שלא תאכל, ומה הציפור התאורה זה טריפה? כי לטריפה יש פסוק מיוחד, כן?
מה לפי יונים? כי נשמעתי יונה זה כשרה.
תלוי למה.
אבל אומרים שיונה זה כמו עם ישראל, אז איך יכול להיות שאנחנו אוכלים יונה?
רגע, שני דברים. קודם זה משל, אנחנו לא אוכלים משלים. זאת אומרת, במשל, עד רבה. תראה, נגיד ככה, שיש הבדל בין קורבנות לבין אכילה. באכילה, יש לנו סימנים של עופות תאורים, זה צריך קוקר ולא נקלף, יש לנו, מה? אצבע יתרה ואיננו טורף, כן? יש כמה כללים שאנחנו יודעים, איך? זפק, יש לו את הכיס הזה, אז יש לנו מסורת, מה זה נקרא תאורה. עכשיו אנחנו יודעים גם שהתורה מנתה את כל העופות התמיים. אז לגבי אכילה, תמה או תאור. אבל לגבי קורבנות, אפילו עופות תאורים לא כולם ראויים לקורבן, רק תורים או בני יונה. תודה. אומרת הגמרא, אז מה שהוא שואל, אומר, לא צריך פסוק מיוחד בשביל טהור טרף. למה? מפני שיש על זה פסוק. ואם תגיד, יש לי רעיון, באמת מדברים כל ציפור לא תאכלו, מה שהוא אמר, מה שאמרנו כאן את הפסוק, כל ציפור תאורה תאכלו, כל ציפור תורה תאכל מדברים באמת למעט ציפורים תאורות שאותם לא נאכל. ואיזה? על מה הכוונה שלא נאכל ואיזה ציפור? שחוטה של ציפורי מצורע שהיא אסורה בהנאה. אז אם כן, יש לנו כלל כזה, מצורע בזמן תרתו צריך להביא שני ציפורים. לא שוחטים את זה במקדש, זה שוחטים חוץ למקדש. ציפור אחד משלחים, ציפור השנייה אנחנו שוחטים וטובלים את הציפור המשולחת, יש סדר מיוחד. אבל זה לא במקדש. עכשיו, הוא אומר, מה שהתורה אמרה, כל ציפור תאורה תאכלו, יש ציפור שהיא תאורה ולא נאכל אותה. למה? למרות שהיא תאורה, בגלל שהיא הציפור שמדברים מה שהמצורע מביא, ואותם אסור לנו ליהנות.
אבל
מה
זה
שהם
משלחים, איך יודעים?
אז הוא אומר, מה? לא, אז זה מה שעכשיו הוא שואל, על מה מדברים? היא בשחוטה דציפורי מצורע שהיא אסורה בהנאה, זה מה שהתורה אומרת שאסור לאכול אותו. מסייפה דקרא נפקא, כי כתוב, וזה אשר לא תאכלו מהם, באותו פרשה, בפסוק י' ב' כתוב, וזה אשר לא תאכלו מהם, לרבות שחוטת מצורע. אבל כמובן, ציפור משולחת של מצורע ודאי מותרת באכילה. אלא אני צריך לשלח, מי שתופס אותה יאכל אותה, כאילו לא הייתה מותרת, התורה לא הייתה מצווה אותנו מצווה כזאת להכשיל לאנשים, אני שולח את הציפור של המצורע, הוא אף לא לאיזה יער, בצייד תופס אותו ואוכל אותו. הוא צריך לדעת שזה עבר תהליך. אמנם יש כלל של בטל ברוב, אז כאן יש דיון שלם, מה כאן, האם זה נקרא בטל ברוב או לא בטל ברוב. על כל פנים, ודאי שלא מדברים על הציפור המשולחת. אז זה בא לרבות, שחוטת מצורה. אומרת הגמרא באמת, כן? באמת לעולם בשחוטה דמצורה. באמת מדברים בשחוטה דמצורה. מה שאמרת שלומדים את זה מהסוף של הפסוק, וזה אשר לא תאכלו מהם לרבות שחוטת מצורה? לא, צריך פעמיים, הרי שבא להגיד לנו עליו, והסיפה על עשה כדי לעבור עליו, בעשה ולא תעשה. שמהפסוק זה אשר לא תאכלו מהם, אנחנו שומעים רק את הלא תעשה. וההתחלה של הפסוק בא להגיד שיש גם לאו שבא מכלל עשה, כי כל ציפור תורה תאכלו, יש כאן לאו הבא מכלל עשה והוא עשה. אז הרישה הוא עשה והסיפה הוא עליו. אומרת הגמרא, אם אתה כבר בא לכלל כזה, אז בוא נשאר בטריפה, ובואו נגיד גם כן אותו דבר. אתה שואל כבר, מה אמרנו? באמת מדברים בציפור תורה. ומה זה לא, כל ציפור תורה תאכלו למעט את הטריפה. אמרת למעט את הטריפה, יש פסוק. כל טריפה לא תאכלו. מה צריך למעט? נגיד על אותו כיוון, כדי לחייב אותו בלאו ובעשה. או לחייב עליו בעשה ולא תעשה. אותו רעיון, שואלת הגמרא, ולוקמה בטריפה, ונגיד אותו פרינציפ, למה צריך לעבור לציפורי מצורע? עונה הגמרא, נכון, יש אחד מ-13 מידות שהתורה נדרשת מהם, דבר הלמד מעניינו. כשיש פסוק שאתה לא יודע על משמעותו, האם אפשר לפרש אותו באופן א' או באופן ב', במקרה שלנו, האם לפרש אותו בטריפה או בציפורי מצורע, בוא ותראה מהפסוק מסביב מה יותר מתאים ללמוד, האם לאלף או לבית, וזה מה שאתה תלמד. כן? וכיוון שהפסוק שם מדבר בעניין שחוטה, שהרי כתוב, כן? ששם כתוב לגבי פרשת ציפור תורה נחלת. אז איך היא נחלת? על זה ששחטת אותה. אז בוודאי באה לאסור שחוטה שמצורה, שהיא בכלל שחוטה, כי טריפה, גם אם תשחוט אותה, היא לא נקראת שחוטה. שחוטה זה כאשר אתה שוחט וראוי לאכילה, לא כשאתה שוחט ולא ראוי לאכילה. למרות שבטריפה אתה מציל אותה מטומאת נבלה. אומרת הגמרא, תשמע, אז אנחנו מנסים למוטט את הרעיון שבבסיס הסוגיה, שאיפה שכתוב ציפור בתורה זה רק תאורה ולא תמיעה. שואלת הגמרא, אתה אומר פרינציפ כזה, בוא אני אנסה להרער על ההגדרה הזאת. למה? כתוב אצל ציפורי מצורע, ולקח שתי ציפורים חיות. מה היא חיות? לאו שחיות בפיך, זאת אומרת שהן מותרות, היינו תאורות, מכלל דעיקה ציפורים שהן לא חיות. לא שחיות בפיך, ומה הן תמאות? כלומר, התורה אומרת, לגבי עניין ציפורי מצורע, ולקח שתי ציפורים חיות. מה זה חיות? ברור, אם הוא צריך לשלח, הם צריכים להיות חיות, הם לא יכולים לעוף אחד מהם. אז מה זה חיות? באופן פשוט, חיות שאתה יכול עקרונית לשחוט אותם, אם לא היית לוקח אותם לציפורי מצורע שאסורים בהנאה, את זה ששחטת, אתה יכול לאכול את זה. חיות, הכוונה שאתה יכול לאכול. מה זה בא למעט? ציפורים שהם טמאות ואתה לא יכול לאכול אותם, בהם אתה לא יכול להשתמש לטהרת מצורע, הציפורים שאתה צריך לקחת. אז לכאורה רואים מכאן, שכדי להגדיר את הציפורים כתאורות, צריכים להוסיף את המילה חיות. אם כתוב רק ציפורים, זה יכול להיות גם תמיות. אז זה סותר את הכלל. מכלל דאי כלב שחיות בפיך, והם נקרים ציפורים. אומרת אומרת, לא, מהי חיות שחיים ראשי איברים שלהם? בא למעט שלא ייקח מצורה ציפורים שהם מחוסרי עבר לטערתו. כידוע לכם, תמות וזכרות בבהימה, ואין תמות וזכרות באופות. כלומר, קורבנות, למרות שמצורע הוא לא בדיוק קורבן, בפני ששוחטים אותו מחוץ למקדש, בחולין, מה אסור לאכול? התרפויות הרגילות, שאנחנו למדנו באילו טריפות. לגבי קורבן, נוסף על זה, חוץ משטריפה, ודאי אסור להכניס לקורבן, יש גם בעלי מום, למרות שהם לא טריפה, אסור יש מומים שבהם הקורבן נפסל. אבל בבהמה יש מומים שפוסלים, בעופות המום לא פוסל, גם המין לא פוסל. בבהמה יש קורבן צריך להביא מזכר, יש נקבה, בעוף אין הבדל. אותו דבר גם כן מומים לא נחשבים, מה שלא טריפה כאשר בעופות, חוץ ממחוסר עבר. אם הוא מחוסר עבר, אז זה פוסל אותו מקורבן גם בעופות, למרות שהוא לא טריפה. אז הגמרא באה ואומרת, לא, מהי חיות שחיים ראשי איברים שלהם? שלא ייקח מצורע ציפורים מחוסרי עבר לטהרתו. למרות שבחולין מותר, אם זה לא פוגע בחיות של הבעל חי, מותר לי לשחוט אם הוא טהור, וזה בסדר. בקורבנות, גם עופות שמוכשרים במום, אבל מחוסרי עבר הם טמאים, אז אולי זה בא להגיד, לקחת ציפורים חיות, לא כמו בחולין שכשר מחוסר עבר, אלא זה דומה לקורבנות. אומרת הגמרא, לכן אתה לא יכול לשאול כאן, באמת ציפורים זה רק תאורות, ומה זה בא למעט? מחוסר עבר. אז זה לא סותר את הכלל שלנו. הגמרא לא מבטרת, באה ושואלת, תשמע, מספר דקרא, כתוב ציפורים חיות תאורות, מכלל דעיקה טמאות, דוחה הגמרא לא, מכלל דעיקה טרפות, כן, בא להגיד שהן לא קשרות לציפור השחוטה של המצורע, למרות שזה נשחט מחוץ למחנה ואיננו קורבן, ולציפור המשולחת ודאי אינם קשרות, כי התורה לא תגיד שלח לתקלה. אז לכן הוא בא ואומר, ולקח ציפורים טהורות, זה לא בא למעט להגיד ש אל תיקח ציפורים טמאות, אלא אל תיקח ציפורים שהן טריפה. שואלת הגמרא, כמו ששאלנו קודם, אבל בצורה אחרת, למה צריך למעט טריפות? הרי כתות חיות נפקה. אם חיות, ודאי הן לא טריפות. או, כאן אנחנו עוזרים למחלוקת מפורסמת. האם טריפה חיה או טריפה אינה חיה? ודיברנו על זה, זה לא מחלוקת במציאות. השאלה, לפי כולם טריפה באיזשהו שלב תמות. בכלל, כל בעל חי בסוף ימות. אבל, כן, אבל השאלה, טווח החיים שלו. יש מן דאמר אומר, טריפה לא חיה, י"ב חודש. יש מן דאמר שאומר, היא כן תחיה, היא לא תחיה כמו ציפור רגילה, כי היא טריפה, אבל היא לא צמודה להגדרה של 12 חודשים. אז הוא אומר, אולי חיות, למה צריך למעט טריפות? הרי כתוב החיות, אז חיות זה ממעט טריפות, כי בהמה טריפה לא חיה. אני חלמן דאמר טריפה חיה, אז צריך גם למעט חיות, כי מהמילה טריפה אתה עוד לא יודע את ה שצריך שתהיה חיות, אלא למעט דאמר טריפה אינה חיה, מה יקה למימר? הרי כבר בזה שכתוב חיות, אנחנו יודעים שזה אסור שיהיה טריפה. ועוד, בין למאן דאמר חיה שטריפה חיה, ובין למאן דאמר טריפה אינה חיה, מדתנא דבי רבי שמעאל הפקא, הרי לפסול טריפה לציפורי מצורע, אפשר ללמוד את זה מהברייתא של רבי שמעאל. מהי הברייתא של רבי שמעאל? דתנא דבי רבי שמעאל. הברייתא שבבית המדרש של רבי שמעאל כתוב. יש לנו בקורבנות, ניתן כאן הקדמה כדי שנוכל לרוץ בקטע הבא. יש בקורבנות סוגים שונים. אנחנו יודעים, השם, חטאת, עולה, קודשי קודשים, קודשים. אבל יש קורבנות שבאים להכשיר, ויש קורבנות שבאים לחפר. למשל, חטאת, השם רגיל, בא לחפר. אבל יש קורבנות שבאים להכשיר. למשל, יולדת. היא צריכה להביא קורבנות שיהיה מותר לה לכל קודשים. או אם היא אוכלת תרומה, שתוכל לכל תרומה. או להיכנס למקדש. לא רק יולדת, זב, מצורה. הקורבנות גורמות, יש לו זמן טהרה, אבל כדי להכשיר אותו באכילת קורבנות או בביאת המקדש, הוא מביא קורבנות שהם, בלי שהוא מביא אותם, אסור לו לעשות את לבוא לקודש או לכל קודשים. או, כן? זה מעכב. הוא יכול לאכול דברים אחרים, הוא תובל אחרי שבעה ימים, או אחרי כל תומה ועניינה. אבל הקורבן עצמו, כמו השם מצורה וכו', זה בא להכשיר. עכשיו, אז יש שני סוגי קורבנות. קורבן שבא לחפר, עשית חטא, אתה מחפר. שם גזלות, שם מעילות, חטאת על כל דבר שזדונו קראת. אבל יש קורבנות שמכשיר. עכשיו הוא בא להגיד, יש חוטי פנים ויש חוטי חוץ. מה זה שחוטי פנים? זה כל הקורבנות. מה זה שחוטי חוץ? כמו ציפורים של מצורע, כמו סעיר המשתלח. גם כן, איך אתה, בעצם שזורקים אותו מהסלע הגבוה לעזאזל, זה שחיטתו. כן, אתם הייתם פעם במקום שמזהים כאן במדבר יהודה, מקום שנקרא עזאזל, מצוג גבוה. כן. מה? גם פרה אדומה, נכון. לא שוחטים אותו במקדש. נכון. ברוך אתה, אדוני, אנחנו למשל, כל נעדו. טוב, בואו נראה. אומרת הגמרא, עכשיו נוכל קצת לרוץ על העניין. מה הוא אומר? אתה לא צריך, בין למען דמר טריפה חיה, בין למען שטריפה אינה חיה, לא צריך לפסול טריפה מהמילה חיה. חיות, הרי מהברייתא של רבי ישמעאל, תנא דרבי ישמעאל נלמד, נאמר מכשיר ומכפר. בקורבנות נאמר דברים שמכשירים, למשל, אשם מצורע, חטאת של זב או של יולדת, שבא להכשיר את התמה, את האדם הזה, אחרי שהוא ניתר מטומתו, לאכילת קודשים. ונאמר מכפר, כמו קורבן חטאת, כמו אשם גזלות, אשם מעילות, אשם שפחה חרופה, זה בא לכפר על חטאו. אז זה נאמר לגבי קורבנות הנשים בפנים. מה זה בפנים? בעזרה. במזבח החיצון שנמצא בעזרה. ונאמר מכשיר לגבי ומכפר בחוץ. גם קורבנות שהם באים להכשיר, וגם בקורבנות שבאים לכפר. למשל, ציפורי מצורע, מה תפקידם? מצורע שגמר את ימי צרתו וניתר, כדי שיהיה מותר לבוא למחנה, לאכול בקורבנו, כל זה צריך להביא ציפורים, זה בא להתיר, להכשיר אותו. ויש גם כן שחוטי, נקרא לזה קורבנות חוץ, שנעשים בחוץ, שהם לא באים לחפר, שהם לא באים להכשיר, אלא באים לחפר. למשל, איזה? נגיד, סעיר המשתלח. הרי הוא מחפר על אבונות בית ישראל, וזה בחוץ. אז אם כן, יש לנו זוג של מחפר ומכשיר בפנים, ויש לנו קורבנות שהם מחפר ומכשיר בחוץ. אז עכשיו באים ואומרים אותו דבר. תנא, מכשיר ומכפר שנעשים בחוץ. ונאמר, מכשיר ומכפר, נתחיל עוד פעם. נאמר, מכשיר ומכפר בפנים, כמו שאמרנו, קורבנות שבאים להכשיר ומכפר בפנים. ונאמר, מכשיר ומכפר בחוץ. מה מכשיר ומכפר אמור בפנים? עשה בו מכשיר כמכפר, שהרי שני סוגי הקורבנות האמורים, אותם חלקים שצריכים להקטיר אותם, הם קרבים אותו צורה של הכפרה הנמצאת בשניהם כמו מכפרים, אף מכשיר ומכפר אמור בחוץ, עשה בו מכשיר כמכפר. אז אם כן, כמו שלגבי סעיר המשתלח טריפה, הוא יהיה פסול, הרי ידוע שסעיר המשתלח, אפילו שבעצם הוא לא קורבן במובן הרגיל, לא אוכלים אותו, אז הוא יכול להיות טריפה, מה אכפת לי? העיקר אדרבה, אני אקח לך תחילה טריפה. אומר לו, אסור, כי אתה כשלוקח שני סעירים, מפיל עליהם גורל, חייב להיות מצב כזה, חייב להיות מצב כזה, שבפוטנציאל שני הסעירים צריכים להיות שווים. שגם זה שבסוף יצא לעזאזל, ראוי להיות לקורבן לשם, הסעיר שנעשה בפנים. אז ברור שאתה לוקח את הסעירים, שניהם צריכים להיות פרפקט. אתה לא יכול להגיד, אחד מהם ממילא הולך לעזאזל, אני אקח סוג בית. לא, שניהם צריכים להיות שלמים, בשלמות. אז אומר, זה מה שהוא אומר, יש כאן השוואה. מה מכשיר ומכפר אותם קורבנות שבאים להכשיר אותך לאכול דברים אחרים או להיכנס למקדש, ומכפר כמו סעיר המשתלח, שנשים בפנים, אז כן, עשה בו מכשיר כמכפר, שניהם יש להם אותו דין, גם מכשיר ומכפר אמור בחוץ, עשה בו מכשיר ומכפר, עשה אותו בשוויון. כשם שסעיר המשתלח טריפה הוא פסול, אז אותו דבר, כך גם כן טריפה פסולה לציפורי מצורע. זאת אומרת שהם באים להכשיר אותו דבר. אם כן, לא צריך פסוק, רק שנייה, אז לא צריך פסוק נוסף למעט טריפה בציפורי מצורע. אתה לומד את זה מההקש של רבי ישמעאל בברייתא, אז לא צריך פסוק מיוחד. אלא אמר, מה רצית לשאול?
שאולי שם, כאילו כיפור, אפשר להגיד שאתה לא יודעת איזה אחד,
איך?
אם היית יודע איזה אחד ולחד הזה, הוא כן היית יכול להגיד.
כן, אבל זהו, שיש כאן גורל. הגורל מסמן את זה. הם צריכים להיות שווים. שני, איפה שכתוב שני, תמיד צריך להיות שווים. שווים בשלמות שלו. וכאן זה ברור שצריך להיות שלמים, כי בפוטנציאל, אתה לא צריך לה מראש, אז אל תעשה גורל. הרי הגורל מאפשר, כתוב אמנם שכשישראל עושים רצונו של מקום, השעיר בימין עולה לשם השם. הגורל שבצד ימין תמיד יוצא השם, והשמאל. השמאל זה תמיד, כן, אבל אתה לא יכול מראש לקבוע ולשים שם סוג ב'. צריכים להיות שניהם שווים. אומרת, אלא אמר רב נחמן בר יצחק, מה זה תאורות למעוטי ציפורי עיר הנידחת? ידוע לנו, כל מה שיש בעיר הנידחת, הרי צריך לחרם תחרים אותם. אז מה זה תאורות? לקח שתי ציפורים תאורות, לגבי מצורע, למהותי ציפורי עיר הנידחת. אסור לו ללכת לקחת ציפורים מעיר הנידחת. אומרת הגמרא, למאי? לאיזה? יש שתי ציפורים למצורע, אחד שאתה שוחט ואחד שאתה משלח. לאיזה ציפור אתה מתכוון שתיקח? אי לשילוח. אומרת הגמרא, לא יכול להיות דבר כזה. אתה תיקח ציפור מעיר הנידחת שאסור בהנאה, שאתה צריך לסקול אותם, לשרוף אותם, ואתה משלח, אז יבוא צייד, אתה משלח את הציפור, היא תקנן באיזה עץ, יבוא צייד, יתפוס אותה ויוכל אותה. התורה לא תבוא מראש לתת דרך שאתה תיקשה, למרות שיש כללים שבטל ברוב וכדומה, אבל לבוא לשלח בכוונה, זה התורה לא תעשה, אז ודאי לא מדברים על הציפור המשולחת. לא אמרה תורה, שלח לתקלה, ואם הוא ישלח ציפור של עיר נידחת, הרי שמה יצאו אותה אחד הציידים, ואתה מכשיל אותו. אלא ודאי הציפור שמיועדת לשחיטה, אז שלא ייקח את הציפור השחוטה מעיר הנידחת, כן? זה הכוונה, כן? אז מה הוא רוצה להגיד? אלא אמר רב נחמן, מה שאמרנו תאורות, מוטי ציפורי עיר הנידחת, אלא מדברים על הציפור השנייה שהיא לשחיטה. מה? שאתה נפטר. נכון, אבל יש ככה, יש כלל שאומר מה ההנאה אסורה, למשל מעילה, ריח ומראה אין בו משום, זאת אומרת בעצם מה הוא עושה? הוא מקיים שתיים במכה אחת, הוא גם הורג אותה, זאת אומרת, הציפור הזאת לא נאכלת, גם הורג אותה וגם מקיים את המצווה השנייה. מה אתה אומר? הוא מרוויח את הכסף של העוף. כן? רש"י באמת אומר שיכול לשורפה אחר שחיטה. אף על פי כן, התורה באה לחדש שלא להביא מזה, למרות שיכולת להשתמש בזה. אתה שואל, איך הרי זה הנאה? יכול להיות שזה לא נקרא הנאה. מה זה הנאה? שאכלת?
מה זה?
הוא מרוויח כסף, הוא אומר. הוא מרוויח את הכסף. טוב, צריך עיון בנקודה הזאת. רב אמר, מה שנאמר כאן תאורות, בא למעט שלא לזווג לה אחרת. הוא עושה מבצע. מה הכוונה? בא מצורע אחד, הביא זוג ציפורים. יופי, אחד, אני שחטתי, ואחד שילחתי. בסדר, אבל מה הוא עושה? הוא לוקח, אחד הוא שוחט, מסדר את הדם, במקום לשלח, מגיע עוד מצורע, אומר, או, טוב מאוד, אותו ציפור שאני שלח, בו דואר אקספרס, אני אכניס עוד מכתב, נרוויח. רב אמר, מה זה תאורות למעט, שאל תיקח למה? לנושא של מצורע, ציפורים, לא לזווג לה לציפור החיה משתלכת של מצורע, אחרי שהוא נתאר, אחרת, תוסיף עוד ציפור למצורע אחר, קודם שילוחיה של הראשונה, כי כתוב תאורות, משמע שיש אסורות. מה זה? ציפור מצורש שצריך לשלח אותה, אי אפשר לעשות לו שחזור. אתה חייב לשלח. שואלת הגמרא, למה? היא לשחיטה, פשוט שאסור לזווג אותה לציפור שמשתלחת של השני. למה? הבעיה שילוח משום מצורה ראשון. אם הכוונה, כן? הרי היא לשחיטה. למאי, איזה שימוש אתה יכול למצורה השני לעשות בסיפור של הראשון? היא לשחיטה פשיטה. למה? כי הוא צריך לשחוט אותה בשביל הראשון. הוא צריך, אלא לשילוח. הייתי חושב שהוא יכול לשלחה פעם נוספת לשם מצורה אחר. לכן צריך פסוק מיוחד להגיד שלא ייקח מציפורי הראשון. רפא פאמר, מה שכתוב תאורות אצל מצורע, למעט ציפורים שהחליפו אותם בעבודה זרה. אדם, היה לו עבודה זרה מחר לגוי, אסור לו ליהנות. עכשיו, הגוי נתן לו תמורתם בציפורים. הוא אמר לו, אתה נותן לי את הפסל הזה, אתה מקבל כך וכך ציפורים. עכשיו הוא רוצה לקחת אותם למצורע, בתור ציפורים למצורע. אז זה בא למעט שאסור לקחת מה שהתורה אמרה, ציפורים תאורות, חיות תאורות, בא למעט שלא תוכל לקחת מזה. למה? בגלל הם אסורות דכתיב, והיית חרם כמוהו. מה זה והיית? העבודה זרה נהיית כחרם, לא רק כחרם, והיית אל תקרא והיית, תמיד הגמרא דורשת בחטא. כל מה שאתה מחיה ממנו, גם התחליף של עבודה זרה, גם הוא נאסר. שואלת הגמרא, למה הוא רוצה להשתמש לציפורים של עבודה זרה? היא לשילוח. איך יכול להיות? אם הציפורים אסורים בהנאה, אתה תשלח, יבוא צייד ויתפוס אותה? הלא אמרה תורה, כמו שאמרנו כל הזמן, התורה לא תצווה לנו מצווה שתגרום תקלה, אלא לשחיטה. ועל כך נאמר הפסוק שללמד שאסור לשחוט ציפור לשם שחוטה שמצורה. זה אפשרות נוספת. רבינה אמר, כלומר, מה שהוא בא לתרץ להגיד, אדוני, בכל מקרה ציפור זה רק תאורה. אבל למה הוא הוסיף כאן אצל ציפורי מצורה תאורה? הרי ברור שאם ציפור זה תאורה, לא צריך להוסיף תאורה, אז הוא מביא כל מיני לימודים. כל פעם משהו אחר. עכשיו לגבי ציפור של עבודה זרה. רבינה אמר, אחת במעסקינן עוד ציור. באמת ציפור זה תאורה. אז למה במצורה צריך להוסיף את המילה תאורה? מדברים כאן אוף שהרג את הנפש. כבר למדנו למעלה. כל בעל חי שורג את האדם, חייב מיטה. דרך אגב, יש בית דין של 23 דיינים, סנדרים, משנה ראשונה, דנים אותו, והוא חייב, הוא בירתה הרע מקרבך. מה? אתה חיה, דנים אותה. כל חיה שרגה בן אדם, לא, צריך את הבעלים להתרות, אבל הורגים אותה, ויש סדר ונועל מיוחד, שלא, אי אפשר להרוג אותה סתם. זאת אומרת, אם זה בעל חי נחש, ארסי, שלא שייך לאף אחד, ברור שאתה הורג אותו. כי הספק ביקוח נפש, מותר, כאן אין הגנת הצומח והחי. אם יש במקום שגרים אנשים נחש ארסי, תהרוג אותו, רצוץ את מוחו. אסור. לקרוא, טוב, וחוקים בעלי דאום, אבל לפי הכללים, מסתובבים ילדים, אתה רואה נחש. מה, מה? אם יש מישהו לוחד נחשים, טוב, לא ניכנס לעניין של הגנת הטבע, אבל בעיקרון, אבל כאן מדברים שזה נחש תרבותי, או בעל חי, אפילו אריה, או זה, שהוא אילף אותו. אז יש לו בעלים. אם הוא בר, אז ודאי, לא צריך בית דין, אבל מדברים שזה שייך למישהו. אז הגמרא בסנהדרין אומרת, לא רק שדנים, זה לא ממון רגיל, דנים אותו כמו בדיני נפשות, לא שלושה דיינים, 23 דיינים. טוב, אבל זה נושא נוסף. אז הוא אומר, מה? עכשיו, אוף שהרג בן אדם, שור שנגר בן אדם ומת, או ציפור. קרה שציפור נכנס לכנף של מטוס, למנוע של מטוס, הפיל ציפורים. יש בעיה באזורים מסוימים שאי אפשר לטוס שם. קרו אסונות. הציפור הזה כבר אין מה לסכול אותו, כן, אבל אני אדבר, אם ציפור אף על בן אדם עם המקור שלו נגע לו במוח, הרג אותו. הציפור הזה חייב מיטה, אם הוא שייך למישהו, אם לא הורגים אותו בלי בית דין. אז הוא אומר, אלא אומר תגמרה, חמאס, כינן רבינה אומר, כל מה שהתורה אומר ציפור תורה במצורע, לא בגלל להגיד שיש ציפור שהתמאה, אז אני אומר לך למצורע תביא תאורה. ציפור זה תאורה, למה צריך להדגיש תאורה? כי להגיד אפילו שהיא תאורה והיא הרגה את הנפש, אתה תרצה להגיד, רגע, הרי היא חייבת סקילה. הרי ציפור כזאת חייבת סקילה, אז מה? אז אני שוחט אותה, זה גם כן, אני הורג אותה, כמו שדיברנו על עיר הנידחת. רבי נאמר, מסקינן באוף שהרג את הנפש. והפסוק מלמד שהוא פסול לקורבן של מצורע, לציפורי מצורע. שואלת הגמרא, איך ידעת? איך מדובר? אם זה ציפור שכבר נשפט ודינו לסקילה, הנה גם מרדינה. יש איזה גמרדין, יש דיון, יש סניגור וקטגור. הנה גם מרדינה בקטלה הוא. אז פשוט שהוא לא ראוי לא לשילוח ולא לשחיטה, כי הרי צריך לסקול אותו. זה הדין שלו, סקילה ולא שחיטה. אלא מדובר שהוא הרג את הבן אדם ותפסת אותו, ועדיין יש דיונים בבית הדין, או לחילופין, עוד לא נפתח הדין שלו. יש טוב, יש הרבה ציפורים בדרך. אז היא, קודם כבר דינה, למאי הוא רוצה להשתמש? היא לשילוח, באה אלה תויה לבית דינה וקיומה בבירתרה מקרבך. איך אתה תשלח אותה? הרי יש דין בירתרה מקרבך. כאן יש חידוש שבירתרה מקרבך גם בציפורים רעות. כמו שאחד אמר בתפילת הדרך אומרים, וחיות רעות המתרגשות. הוא אומר, איפה יש חיות רעות היום בכביש? אז הוא אמר, יש אנשים פראים שנוהגים כמו חיות. כן. גם היום יש תאונות מבעלי חיים שפורצים לכביש, כן? אבל סתם אני אומר שאחד אמר, מה זה החיות הרעות? הוא אומר, זה טראפיק. אבל כל מיני הסברים. אז מה הוא אומר כאן? הוא אומר, אם לשילוח לא שייך, התורה מצווה אותך להרוג אותו, אז אתה משלח אותו. וגם אסור בהנאה, עכשיו היא תעשה אותו צייר, אבל הוא בא מצד, הוא ביאר תערה מקרבך. אלא ודאי לשחיטה, להשתמש בו, הייתי חושב שמותר לקחת אותו לציפור ששוחטים אותה על המצורעה, כי סוף כל סוף אתה הורג אותו, אז אתה מקיים בו גם דין ביאר תערה מקרבך, מבצע שניים במכה אחת. לכן בא ואמר, חיות בציפורי מצור, חיות תאורות, לאמור ש... אסור לך לקחת אותה בציפור שהיא מיועדת לסקילה, אלא לשחיטה. הייתי חושב שיכול לקיים על ידי שהוא שוחט לטובת המצורה גם את החיוב של סקילה בירתרה מקרבך, על ידי שישחט לשם המצורה, הרי סוף סוף הוא מבואר מן העולם, על זה אמר הכתוב שזה אסור. יפה, עד כאן גמרנו את העניין הזה של ציפור. לסיכום, ציפור זה רק טהור, עוף זה גם טמא. וכל השאלות שהגמרא שאלה, הנה מצאנו פסוקים שונים שמשמע שציפור זה גם טמא, הגמרא תרצה בצורה זו או אחרת. למדנו במשנה. מה למדנו? עוף טמא רובץ על ביצי עוף טהור, פטור מלשלח. כלומר, כדי לקיים מצוות שילוח הקן, זה הנושא של הפרק שלנו, צריך להיות ציפור טהור. אז אתה צריך לקיים ציפור טמא, אין את המצווה הזאת. אז המשנה אמרה, בין אם העוף טמא רובץ על ביצי עוף טהור, ובין אם עוף טהור רובץ על ביצי עוף טמא. פטור. שואלת הגמרא, מי שלמה עוף טמא רובץ על ביצי טהור פטור מלשלח? למה? דבאינן ציפור, כי יקרא כאן ציפור. מה אמרנו, מה זה ציפור? רק טהור. אז ולקה, אם יש לנו כאן רובצת ציפור שהתמאה, אז התורה לא דיברה שילוח הקן כאן ציפור. ציפור זה טהור, אז זה פשיטה. מי שלמה עוף טמא רובץ על ביצי טהור, אז זה טהור. למה? אז לא פטור מלשלח. דבאינן ציפור ולקה, אלא עוף טהור רובץ על ביצי עוף טמא, למה פטור משילוח? הרי הנה ציפור, הציפור היא טהורה, היא רובצת על ביצים של עורב. אז מה הבעיה? התורה אמרה שלח תשלח, כי קרא כאן ציפור. אז למרות שאפשר להגיד כאן של ציפור, צריך להיות ביצים של טהורות, אבל מדברים על הציפור. הציפור היא בסדר, היא טהורה. אומרת הגמרא, לא, אני אגיד לך איך לומדים את זה, כדאמר רב כהנא. כתוב, שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך. מה זה לך? ממש אפילו לאכילה. ואם זה ביצים טמאות, אתה לא יכול לאכול אותם. גם אם הם יפקעו ויהיו אפרוחי, כן, במקרה שלנו עורב, כן. אומרת הגמרא, אתה שואל בשלמה רק אוף תמר עובץ, פתום שלח, כתוב ציפור, אומר גם הביצים, למה? כתוב את הבנים תיקח לך, ובביצי טריפה אפשר לקיים תיקח לך, רק לכלביך או לגוייך, כתוב תיקח לך. אז ולא לכלביך, החנמי תיקח לך ולא לכלביך. איפה נאמר כדאמר רב כהנא, איפה המאמר שלו? איך היית מדבר רב כהנא? עד תניא. אם הייתה אם טריפה, חיה בשילוח. מעניין. אם האם שרובצת היא טריפה, איך יכול להיות? יש מאחת טריפה אינה יולדת. אז או שנגיד שהיא קודם הטילה את הביצים, ואז איזה כדור פגע לה בריאות, והיא חיה עוד, כן? אחרי שהיא כבר הטילה את הביצים. והיא ממשיכה את האימהות שלה, היא דוגרת עליהם. עכשיו, אומרת הגמרא, איך היית מדרף כאן? אהד דתניה, למדנו ברייתא. אם הייתה האם טריפה, חיה בשילוח. אבל אם האפרוחים... טריפות פטור משלוח. נעני מילה שואל את הגמרא, אמר רב כהנא, אמר תיקח לך ולא לכלביך, כי אם האפרוחים טריפות, אז זה לא שייך. הנה, זה הלימוד שלו לגבי העניין הזה. אז אנחנו גם כאן אומרים, אוף טהור שרובץ על ביצי אוף טמא, אסור פטור משלוח. שואל את הגמרא, ולה כשאם טריפה לאפרוחים, מה אפרוחים טריפות פטור משלוח? אף אם טריפה נמי יהיה פטור משילוח. כן? מעניין, רשי אומר, אם טריפה, אמם של טריפה, חייב לשלח, אבל אפרוחים טוב, אני לא חייב לשלח את האם. אז אולי תגיד, אנחנו עוברים לדף קוף מהם עמוד ב', עונה הגמרא, אם כן... שנלמד מכאן לפטור אם טריפה משילוח, ציפור למאות אוף טמא, למה לי? הרי גם אוף טמא אפשר ללמוד, תיקח לך ולא לכלביך. כי גם טמא ראוי רק להרי, הציפור עצמו אינו ראוי לך באכילה, אלא על כוחך שלא לומדים את הדין, את הדין של האמא מהאפרוחים. כי אם לומדים את הדין של האמא מהאפרוחים, אז כמו באפרוחים אומרים תיקח לך ולא לכלביך, אז גם על האמא תגיד אותו דבר. אז למה צריך את המילה ציפור למעט אוף טמא? שואלת הגמרא והתניא, אם אפרוחים, טריפה, אם יש אמא של אפרוחים טריפה, חייב בשילוח. הגמרא מעלה על דעתה שכוונת הברייתא להגיד האמא של האפרוחים שהם טריפה חייבת בשילוח. מה זה האמא של האפרוחים שהם טריפה? האפרוחים טריפה. אז הם אפרוחים טריפה. אני חושב שהגמרא מבינה בהתחלה ככה. או, רשי אומר שורה שלישית, תראו. כסל כדעת אחדה ככה, אחי כמר. אמם של אפרוחים שהם טריפות. לא האמא, זה באמת, אתם אומרים את המסקנה, כמו שאתם מבינים, שהם טרפות, והאם כשרה, חייב לשלח, ולא דרשינן תיקח לך ולא לכלביך, אז זה סותר את מה שאתה אומר כאן. אומרת הגמרא, והתניא, הם מפרוחים שהם טרפה, לא שהיא טרפה, חייב בשילוח. הגמרא מבינה שהכוונה שהאפרוחים טריפה ולא האמא, אז אם כן, לא דורשים תיקח לך ולא לכלביך כלפי האמא. אמר אביי, לא הבנת נכון, כמו שאתם הבנתם. אמר אביי, אחי כמה. ככה פירוש. אפרוח שאימם טריפה חייבת בשילוח. למה? מפני שתיקח לך, אנחנו מדברים על האפרוחים ולא על האימה. עכשיו צור של שאלות גבול, קו גבול, שאלות מעניינות. באי רב הושעיה. שואל רב הושעיה. הושיט ידו לכן, הוא לא שילח את האם, הוא לקח סכין שחיטה, ויש שם אפרוחים, ושחט מיעוט סימנים מהו, מה הצדדי השאלה? מי אמרינן, כיוון דאילוסיו יקלעו אחי מטרפי, אם הוא ישאיר אותם כך הם יהיו טרפות, אז הוא פטור. למה? שכתוב בעינן לך ולא לכלביך. הרי יש כבר את הפוטנציאל של הטרפות, אז אין כאן דין של שלח תשלח את האם, אלא אין כאן ואת הבנים תיקח לך מפני שהם טרפות. עוד דילמה, כיוון דבידו, מה הוא יכול לגמור את השחיטה? יכול להמשיך, ואז הם כבר כן יהיו לך לאכילה. אז אולי בשלב הזה עוד חייב בשילוח האם. עוד דילמה, כיוון דבידו למגמר שחיטה, אז הם ראויים לאכילה. תיקח רק רינה וחי בשלוח. אומר רשי, מיעוט סימנים של אפרוחים תחת האם. האם רובצת עליהם. אומר רשי, מה הוא לחייבו בשילוח האם, כיוון שבידו לגמור את השחיטה, תיקח לך קרינה וחייב לשלח. עודין מאשת מיד, כל זמן שלא גמר בהם סימנים, פתום לשלח, ונוטל את האם ביתר, ואחר כך גומר את השחיטה. זאת אומרת, יכול לעשות ביד אחת, לקח את האם, לתת לבן שלו עומד לידו, ו... אמרת לך מה תיקו. עכשיו עוד שאלה, מה יהיה אם יש חציצה? האם רובצת על אפרוחים, היא איסטניסית, שמה איזה בגד, והיא רובצת עליהם עם חציצה, איזה נקרא רביצה, או נגיד זה לא טבעי, יש כאן הפסק. האם יש כאן רובצת וחיוב שילוח, או נגיד לא, זה דבר משונה, ועל כך אנחנו יכולים לקחת גם את האם וגם את הביצים. האם את חייב? בסדר. אתה יכול לשלח, נכון. אתה יכול גם לא לקחת. אתה יכול ללכת להתעלם. מדברים כשאדם רוצה. אין חובה. נכון, בזוהר הקדוש כתוב שיש מצווה להשתדל, אבל בפשטות, כי כשאדם רוצה לקחת את זה, הוא אומר, מצאתי ציפורים וביצים, יש לי היום ארוחת חינם, חביתות, ועל הכיפק. נזמין את החבר'ה. מה? אם הוא משלח, נכון. אז הוא אומר, הוא שואל ככה, בערב ירמיה, מטלית בין האם לאפרוחים, מהו שתחוץ ויפטר? הרי נאמר, רובצת על האפרוחים? משמע ישירות? איך אומרים? בשר אל בשר, אבל לא חציצה. או כנפיים, מה זה כנפיים? נוצות תלושות. הרבה נוצות נשרו מהאוף, וזה על האפרוחים. או שהביאה נוצות, או שלה, בשביל לחמם אותם, והיא רובצת עליהם מעל הנוצות, מהו שיחוצו? עוד שאלה, ביצים מוזרות. מה יהיה, מה זה מוזרות שהן לא ברי הפריה? אי אפשר להוציא מהן מקולקלות, לא יכולים להוציא אפרוחים. אם תגיד, אז ממילא, אולי אין מצוות שילוח, צריך להיות אפרוחים שיכולים, נגיד, לאכול מותר אותם, אבל כיוון שהם ידוע, למשל, היום הביצים שבלול, הם אי אפשר, כיוון שהם לא, הם לא מזכר, אז הם, אז ממילא, כל עוד שלא מכניסים אותם למדגרה, הם לא נותנים אפשרות של הפריה. לכן, פוסקים שמצאו דם בביצים, ספק מציאה, הולכים לכולה, האדם שבביצים שלנו זה לא מזכר. ככה יש שיטות להלכה שלא צריך לחמיר בדם של הביצים שלנו, כי הם לא בלדי, הם לא באות על ידי זכר, אלא מגדלות בתא מיורד. אז זה מה שהוא אומר, ביצים מוזרות, האם יחוצו או לא? וכאן רשי אומר, זה בא בשיטת אם תמצא לומר, אם תגיד שביצים מוזרות חוצצות, כי הם לא ראוי, מה יהיה שני סדרי ביצים? הוא רוצה לקחת, איך אומרים, שתי תבניות, אבל בלי קרטון. ביצים על גבי ביצים, והאם רובצת על הביצים בקומה העליונה, אבל הוא רוצה לקחת הביצים התחתונות. האם זה נקרא רובצת או שלא? הוא אומר, אני לא יכול לקחת הביצים העליונות כי הם רובצת, אבל הסדרה שלמטה אני כן יכול לקחת. גם את האמא וגם את הביצים השניות. זאת אומרת, אני רוצה להשאיר את הביצים, ולקחת את האימא ואת הביצים התחתונות, שני סדרי ביצים שהם בנות קיימא, מכן זו על גבי זו, רוצה לקחת את התחתון. מהו? האם העליון חוצץ? נגיד, זה לא האם רובצת וממילא מותר לקחת? או נגיד לא. מה יהיה אם הזכר, לא הנקבה רובצת, על גבי ביצים, ונקבה על גבי זכר מהו? זאת אומרת, זכר זה לא דרכו בכך, אין מצוות שילוח הקן. אבל מה יהיה אם הזכר הוא מעלה תפקיד האימא? אבל האימא רובצת על הזכר. האם זה חציצה? היא התבלבלה, היא חשבה שהיא מחשיבה את הבעל שלה כתינוק, אז היא רובצת עליו. על גבי ביצים נקבה, על גבי זכר מהו? תיקו, באי רבי זירא. מה יהיה? אנחנו יודעים שהציפורים הן דוגרות רק על הציפורים של עצמם. יש קורא דגר ולא ילד, זה עוף טהור, הגמרא אומרת שהוא רובץ גם על ציפורים אחרות. עכשיו ככה, הזכר איננו רובץ על ציפורים אחרים, ודאי. אבל הסוג הזה של קורא, הוא רובץ גם כן על ציפורים אחרות. אז הוא שואל ככה, באי רב זירא, יונה על ביצי תסיל, שניהם עופות טהורים, ואם דומה ליונה, מהו? אם היונה רובצת על ביצים שלא מינה. אותו דבר, תסיל, העוף הטהור השני שדומה ליונה, רובץ על ביצי יונה, מהו? אמר אבאי תשמע, עוף טמא רובץ על ביצי עוף טהור, וטהור רובץ על ביצי עוף טמא פטור משילוח. משמע, הטהור וטהור, שרובץ עוף טהור על ביצי עוף טהור אחר, חייב. אומרת הגמרא, לא, אולי מדברים בעוף שנקרא קורה, קורה נקבה, כיוון שדרכה לרבוץ על ביצי אחרים, ככה דרכה, אז זה נקרא דגירה, זה התורה המחייבת שילוח הקן. אבל יונה ותסיל, שזה מוטציה, העובדה שהיא רוצה לדגור על ביצים לא לה, אין דרכם לרבוץ על ביצי אחרים. אם רבצו, בטלה דתם והוא פטור. קורא זכר, הציפור שנקרא קורא, ואם הוא זכר, המשנה אמרה, רב לזר מחייב וחכמים פותרים. אמרת הגמרא, למה רב לזר מחייב? אמר רבי אבא, ומה התעמדי רבי לזר? הוא אומר, את יגזרה שווה דגירה דגירה. כתוב, הנביא אומר, קורא דגר ולא ילד. אתם מכירים את הפסוק הזה? מה? כן, בירמיהו י"ז, קורא דגר ולא ילד, עושה עושר למשפט, חצי ימה ויזמנת, חיתו יהיה נבל. והפסוק השני, תראו בתורה אור ב', שמה קיננה כיפוז, ואתם מלאת ובקעה ודגרה בצילה, אך שם לקוצו דיות אישה ראותה. פסוק בישעיהו ל"ד. אז אם כן, מה הוא רוצה להגיד? בשתיהם מוזכר המילה דגרה. גזירה שווה כתיב, אך בקורה קורא דגר ולא ילד. וכתוב, סתם בציפור נקבת שדוגרת על הביצים שלה, הוא בקעה ודגרה בצילה. אז אמרנו, כשם שבציפור נקבה זה נחשב דגירה גמורה, זה ברור, זה הדין, האם רובצת על הביצים, כך בקורה, שכיוון שהוא רגיל לעשות את זה, זה נחשב דגירה והוא חייב. אז לכן הוא מחייב. אמר רב לזר, מחלוקת בקורה זכר, אבל קורה נקבה שרובצת על ביצי עוף אחר, דברי הכל חייב, כי זה רובצת בדרכה בכך. שואלת הגמרא, פשיטה, הרי המחלוקת קורה זכר תנן, אומרת הגמרא, מהו דתימה? הייתי חושב רבנן אפילו בקורה ונקבה פטרי. הם לא אומרים מה שלא מינו אנחנו פותרים, ועד הקטני זכר לא דיחה כחוד רבי אליעזר שמחייב אפילו בזכר, כמה שמלן, לכן בא להגיד שבקורה נקבה לכולי אלמה חייב. שואלת, אומרת הגמרא, ואמר רבי אלעזר, מחלוקת בקורה זכר, אבל בזכר דאלמה, סתם ציפור זכר, אפילו שהוא טהור, דברי הכל פטור, כי כתוב האם רובצת על האפרוחים, ולא זכר רובץ. בקורה זה משהו אחר, מפני שרב לזר אומר, דרכו בכך, יש בו איזו אימהות מסוימת. שאלת הגמרא פשיטה? אז ודאי, כל המחלוקת, כן, מחלוקת בקורה זכר, בזכר דאלמה, דברי הכל פטור. עכשיו פשיטה, קורה זכר כתוב במשנה. עונה הגמרא, מה הוא דתי עם הרב לזר אפילו זכר דאלמה מחייב? ואי דקטני קורה זכר לא דיחה כוחן דרבנן שפטרו משילוח אפילו קורה שדרכו בכך. כמה שמלן רב לזר מודה בזכר רגיל, רק בקורה הוא חולק. תני נמאחי ברית המפורשת, זכר דאלמה פטור, קורה זכר רב לזר מחייב, חמי פוטרים, הנה לנו במפורש הדבר הזה. עכשיו, עוד הגדרות לגבי חיוב שילוח הקן. אז הדוגמה הפשוטה, הם רובצת על הביצים מול האפרוחים. מה זה רובצת? ישיבה מוחלטת, דגירה. מצבי ביניים. מה יהיה היא מרחפת מעל הקן? מה יהיה חלקית היא יושבת? נגיעה קלה, נגיעה מהצד? כל המצבים מתבררים עכשיו במשנה. הייתה מעופפת, אז כתוב במשנה, אם כנפיה נוגעות בקן, חייב לשלח, אבל אין כנפיה נוגעות בקן פתום לשלח. מה יהיה? אין שם אלא אפרוח אחד או ביצה אחת, חייב לשלח. כתוב כי קרה כאן ציפור, כאן מכל מקום, אפילו יש בו רק אחד. היו שם אפרוחים מפריחים, מה זה כבר יודעים בעצמם לעוף, אז הם יצאו מגדר של ביצים או אפרוחים, או ביצים מוזרות, היינו, כמו שלמדנו קודם, שהן לא יכולות, אין אפרוח בוקרם, פטור מלשלח, כן? לא חייב לשלח. ממשיכה, כתוב, והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים. מה האפרוחים, בני קיימה? מה?
זאת אומרת, אתה יכול לקחת גם את הביצים וגם את האמא.
כן. מה האפרוחים בני קיימה, וביצים בני קיימה? יצאו מוזרות שהן לא בני קיימה. לא יצא מהם אפרוח. ומה עוד דורשים מהפסוק? מה הביצים צריכים לאימם? הפריחים צריכים לאימם? יצאו מפריחים. גמרנו. ברגע שהם עצמאים, אין דין שילוח הקן. נראה כאן רשי, לפחות במשנה, אומר רשי, מפריחים גדולים. כן. אומרת הגמרא, עכשיו מצבי ביניים. בואו נראה. יש לנו עוד כמה דקות. כן.
מה אתה משלח את האם? אתה באמצע לקחת את הביצים, היא חוזרת?
או, זה עכשיו יהיה דיון. שלח תשלח את האם אפילו 100 פעמים. השאלה, ברגע שזכית בביצים, נגמר הסיפור.
ומה זה נקרא?
קנית אותם, ושמת אותם רגע, ובא האם עוד פעם, אתה יכול לקחת את האמא. אבל אם שלחת את האמא, ועוד לא זכית באפרוחים, והיא חזרה, כתוב שלח תשלח אפילו 100 פעמים. בואו נראה גמרא. תנו רבנן, רובצת, אז מה זה רובצת? יש כאן כמה מילים בפסוק שאחד סותר את השני, ומזה נלמד מצב ביניים. כתוב רובצת ולא מעופפת. אז אם היא מעופפת, אין חיוב שילוח הקן. אתה יכול לקחת את הביצים, אתה יכול לתפוס את הציפור, הכל על מקומו. הדין ששילוח אם היא רובצת. יכול, אפילו כנפיה נוגעות בקן, גם יהיה פטור, כי היא לא רובצת, היא לא יושבת ממש. תלמוד אומר, רובצת. למה התורה כותבת רובצת ולא יושבת? שואלת הגמרא, מה היא תלמודה? איך אתה לומד מרובצת שאם הכנפיים נוגעות בקן, אז הוא חייב? אומרת הגמרא, מדלא כתיב יושבת. משמע, גם אם היא לא יושבת ממש, רק כנפיה נוגעות, אומרת, התורה נקטה במיוחד במילה שהיא לא חד משמעית. אמר רב יהודה אמר רב, מה יהיה? היא יושבת מעל הקן, אבל שני ענפים נתקעו, והיא יושבת בדיוק מעל הקן, אם תזיז את הענפים, היא יושבת על הביצים. אבל הענפים גורמים לכך שהיא יושבת, נגיד, לשני הענפים, והיא יושבת בין שני הידיים. עכשיו, הענפים מונים ממנה לרדת לגמרי למטה. לכאורה, זה לא יותר גרוע מחציצה. טוב. אמר רבי דאמרה, הייתה יושבת בין שני רובדי אילן, מעל הקן, רואים כל שאם תשמט, אם אתה תזיז את הענפים נופלת עליהם, חייב לשלח, ואם לאו, אינו פטור מלשלח. מי טבעי, הייתה יושבת ביניהם, מה אם היא יושבת בתוך הקן, אבל הביצים נמצאים מימינה ומשמאלה, היא לא רובצת עליהם, אלא היא מחממת מצידיה את הביצים. האם זה נקרא רובצת או לא רובצת? אתה יושבת ביניהם, פטור מלשלח, שכתוב רובצת ולא ביניהם. עכשיו, אם הייתה יושבת על גביהם, חייב לשלח. הייתה מעופפת, אפילו כנפיה נוגעות בקן, פטור משלח. מה אליו? כשאתה לומד את הברייתא הזאת, אתה רואה כל מיני מצבים. אבל בוא תדייק, על גביהם דומיה דה ביניהם, מה ביניהם דנגה בהו, אף על גביהם דנגה בהו, כמו דומיה דה ביניהם, מה ביניהם מדובר שהיא נוגעת בהם, ולמרות זה היא פטור, גם על גביהם מדובר דווקא באופן שנגע, אז היא חייב לשלח, אבל אם הוא לא נוגע לו, משמע, אבל בין רובדי אילן שהיא לא נוגעת פטור, אז לכאורה זה סותר את מה שאמרת, עונה הגמרא ואומרת, לא, ייתכן שגם ביושבת בין רובדי האילן היא חייב לשילוח, והלימוד היא אחרת, על גביהם דום יד ביניהם, מה ביניהם דלה נגע עליו שהיא לא נגע, הרי מאיפה היא נוגעת? מהצד ולא מעליהם, אף על גביהם דלא נגע עליו, והיינו רובדי אילן שהיא לא נוגעת מלמעלה. החנה ממסתברא, דיסא כדתך בין רובדי אילן פטור, עד איתני הייתה מעופפת אפילו כנפי הנוגעות ופטור מלשלח, ליתני שהייתה יושבת בין רובדי האילן, והוא פטור משלח למרות שהיא יושבת במקום, וכל שכן מעופפת, כי בכלל לא יושבת, מצב הרבה יותר נייד. אומרת הגמרא, לא, אין להביא מכאן ראיה מעופפת, היא צריכה לי. ואפילו שכנפי הנוגות בכן פטור משלח, וזה אי אפשר ללמוד מי יושבת בין רובדי האילן, כי בכלל לא נוגעת בכן. שואלת הגמרא, ואנתנן, בזמן שכנפי הנוגות בכן חייב לשלח, ואילו בברייתא אמרו שמופפת, אפילו כנפי הנוגות פטור, אמר רב ירמיה, כי קטנה מתניתה בנוגע מהצד, מה שדיברו שהוא פטור כשהיא מופפת נוגעת מהצד, נוגעת מלמעלה, חייב לשלח. איקא דאמרי, לימה מסיילה, מה שאמר רב, אפשר להביא ראיה, אם הייתה אם יושבת שני רובדי אילן, זה תחילת הסוגיה, אמרנו רואים כל שאם תשמת, נופלת עליהם, חייב לשלח, ומילף פטור, יש לכאורה ראייה לדבריו. אומרת הגמרא, למה מסיילה, הייתה יושבת ביניהם פטור משלח, על גביהם חייב לשלח, הייתה מעופפת, אפילו כנפיה נוגעות בכן פטור משלח, מה אליו? על גביהם דומיד ביניהם, מה ביניהם דלא נגע עליו מלמעלה, הרי הנגיעה היא רק מצד, אף על גביהם דלא נגע עליו מלמעלה. ומה הכוונה? שהיא יושבת על רובדי האילן, אז לכאורה זה ראייה לרב שחייב, לא, אומרת הגמרא. ייתכן שהיושבת בין רובדי האילן פטורה, והלימוד על גביהם דום יד ביניהם, מה ביניהם דנגע בהו, אף על גביהם דווקא אם נגע בהו, אבל בין רובדי האילן שבכלל לא נוגע יהיה פטור. שואלת הגמרא, עברנו לקוף מם א', היא אח יד הקטן הסיפה הייתה מעופפת, אפילו כנפי הנוגעות בה כן פטור, ליתני יכתוב, את יושבת בין רובדי האילן שפטור, למרות שהיא יושבת במקומה, וקל וחומר, כל שכן מעופפת, שלא יושבת בכלל, אומרת הגמרא, מעופפת היא צריכה לי, ואפילו כנפי הנוגעות בה כן פטור משלח, מה שאין כן יושבת רובדי אילן שפטור, כי בכלל לא נוגעת, אבל אם היא יושבת בין רובדי האילן, והיא נוגעת, אז כן חייבת. ואין ללמוד ממנה למעופפת. שואלת הגמרא, ואנן, תנן, בזמן שרפנו חייב לשלח, ואיך אתה אמרת שבברייתא אפילו עם כנפי הנוגעות פטור? אמר רב יהודה, כי קטנה מתניתין בנוגע מהצד. סיום הקטע במשנה. אין שם אפרוח. אמר להאום רבנן לרבה. תלמיד חכם אמר לרבה, ואימה איפך. אולי תגיד, לא. אתה למדת במשנה, כתוב כי יקרא כאן ציפור לפניך, בא להגיד אפילו יש שם ביצה אחת או אפרוח אחת. אומר אפשר ללמוד בדיוק ההפך, כתוב כאן, בדרך כלל בכן יש יותר מביצה אחת, ואם היפך אין שם אפרוח אל אחד או ביצה אחת, פטור משלח. דבעינן איך כתוב? והם רובצת על האפרוחים או על הביצים. מה האפרוחים ביצים? מיעוד רבים שניים. וליקה. אבל אם היו שם אפרוחים מפריחים או ביצים מוזרות, חייב לשלח, שנאמר ההפך, את הריבוי נלמד לאפרוחים שכבר קצת עצמאים, או ביצים שלא מופרות, ועל זה נאמר כן מכל מקום. כי קרה כאן ציפור אפרים, אז זה בא לרבות את זה, ולמעט דווקא ביצה אחת או אפרוח אחד, אומרת הגמרא, מאיפה הוא רצה לרבות? המשנה יצא מנקודת הנחה שהריבוי בא לרבות אפילו ביצה אחת או ציפור אחת. אולי תגיד ההפך, זה המיעוט, והריבוי זה על אפרוחים מפריחים וכו'. אומרת, אם כן יכתוב קרא, והאם רובצת עליהם, למה צריך להגיד עוד פעם על האפרוחים או על הביצים? להקוש אפרוחים בביצים וביצים לפרוחים, שבביצים מוזרות ואפרוחים מפריחים פטור, אבל אם תדרוש ההפך, אז לא צריך להקיש. זאת אומרת, אם תדרוש שכן בא לרבות הכל, אז לא צריך הפוכים או ביצים. כמה שאולן. עוד משנה. שלחה וחזרה, כאן השאלה שלך. הציפור הזאת הקשנית. הוא רוצה לקחת הביצים. התורה אומרת, אל תיקח את הציפור, שלח ותבלה. הוא שולח, מפני שהוא מספיק לקחת הביצים, היא כבר יושבת עוד פעם. ואפילו 4 או 5 פעמים חייב לשלח. לא יכול לקחת את האם על הבנים. שנאמר, שלח תשלח את האם, כמו בעבידה, השב תשיבם. אתה יכול להגיד איזה בטלן כזה, פעם אחת אני מחזיר לו את הבידה. הוא לא שומר שיוכל אותה. לא, השב תשיבם אפילו 100 פעמים. שלחה וחזרה אפילו 4 או 5 פעמים, חייב לשלח. לא יכול לקחת את האם על הבנים. שנאמר, שלח תשלח את האם. כפל הלשון שלח תשלח אפילו 100 פעמים. אמר, הרי אני נוטל את האם. הוא משלח את הבנים, הוא אומר ההפך, אני רוצה לקחת את האמא, ואני אשלח את הבנים, חייב. למה? שנאמר, תשלח, תשלח את האם. יפה, יש בזה גם היגיון, כי האפרוחים האלו זקוקים לבני האמא, הם לא יחיו. ההפך, אתה לוקח אותם, האמא תטיל מחזור נוסף של ביצים. אבל אם אתה עושה ההפך, אז בעצם מה, האפרוחים האלו אין להם חיים בלי האמא. כן, הגיע הזמן, נגמור את המשנה, נטל את הבנים והחזירן לה. מה יהיה? הוא רצה לקחת ביצים. אחר כך רואה איזה ביצים מספר 4. מה אני צריך את זה? הולך ומחזיר את זה. ואחר כך חזרה האם עליהם, פתאום מלשלח. למה? ברגע שהוא זכה והרים אותם, קנה אותם, זה כבר לא חיה בשילוח הכהן. כן, כן, לא. אז רק נקראת רש"י במשנה, ואפשר לקרוא לכולם. מחר אנחנו נתחיל אולי ב5. רגע, בוא נראה. לא, אין צורך להתחיל. מחר, כי ביום שלישי אנחנו לא עושים את הסיום כאן, אז זה דף קצר. נקרא רק את המשנה. אומר את המשנה, כן? נטל את הביצים, אחרי זה חדה עם הלאים, פתאום שלח, כלומר, נטל את הביצים, אב אליי כן מזומן. או, זה שכחתי להדגיש. הרי למדנו כי יקרה כאן ציפור, פרט למזומן. אם כבר הוא הרים את הביצים, פתאום הוא רואה ביצים קטנות, לא צריך, אומר בוא אני אחזיר אותם לכן. אוקיי, אתה יכול להחזיר, אין בעיה. אבל כבר, אם האם רובצת, כבר אי אפשר לקיים בזה מצווה שילוח הכן. למה? כי כבר לא, מבחינתו זה לא, אינו מזומן, זה כבר מזומן. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.